נדרים, דף ממח, מתחילים בעזרת השם, דף ממז עמוד ב, במשנה למטה. בית המקדש, למי הוא שייך? האם הוא שייך לכל עם ישראל? האם הוא שייך למלך? למלך המשיח? למי יש בעלות על המקום שבו בנוי בית המקדש? בית הכנסת של אותה העיר, למי הוא שייך? למי יש בעלות על בית הכנסת? זה נוגע להלכה למעשה גם בזמננו. אדם נדר שהוא לא ייהנה מחברו. אם בית הכנסת של אותה עיר משותף לכל בני העיר, אז גם לחברו יש חלק באותו בית כנסת. אז אם אסור לו ליהנות מחברו, אסור לו להיכנס לבית הכנסת. בית מקדש, אם הוא שייך לכל עם ישראל, אז אם אדם נדר הנאה שהוא לא ייהנה מאחד מעם ישראל, אסור לו לדרוך, אסור לו ליהנות מהמקום של בית המקדש, גם בזמן שבית המקדש עומד על תילו. למי שייך המקום הזה? והמשנה בעזרת השם כאן תפרט. אדם אמר לחברו, הריני עליך חרם. מה פירוש חרם? יש לזה כמה פירושים, אבל כאן מדברים על אנשים שגרים באזור הגליל, שהחרם שהם מכירים זה שאדם לוקח חפץ, רוצה לתת אותו לבית המקדש, הוא מקדיש אותו בשם חרם, שהדבר הזה יהיה חרם לבית המקדש, מוקדש לבית המקדש, כמו הקדש. אז כשאדם אומר לחברו, הריני עליך חרם, כלפיך אני אחשב כמו חרם, כך הוא אומר. זאת אומרת שהוא יהיה כמו הקדש, כמו שאסור ליהנות מהקדש, ככה חברו לא יוכל ליהנות מהנודר, כך לא תוכל ליהנות ממני, בשביל המחשה. המודר אסור. יאסור למודר, זה שאסרו עליו ליהנות, יאסור לו ליהנות מהנודר, נאמר ממני, יאסור למודר ליהנות ממני. ואם הנודר אומר הפוך, הרי אתה תהיה עליי חרם, הוא אוסר על עצמו הנעת חברו, אז הנודר יאסור. אני יאסור על זה שנדרתי, לאסור על עצמי ליהנות ממנו. ואם אני אומר לחברי, הריני עליך ואת עליי חרם, הריני עליך חרם ואתה עליי חרם, שניהם אסורים ליהנות אחד משל השני. ושניהם מותרים ליהנות בדבר של עולי בבל. אחרי חורבן בית המקדש הראשון, עם ישראל גלו לבבל, ובזמן בית המקדש השני, עלו מבבל לבנות את בית שני. דברים של עולי בבל לא שייכים אפילו בשותפות לאף אחד. הפקירו אותם לשימוש כל עם ישראל. לכן אדם שאסור לו ליהנות מאיזה יהודי, מותר לו ליהנות מדבר של עולי בבל. איזה דבר הוא של עולי בבל? למשל, בית המקדש, שגם אם אדם אסור בהנאה מחברו, אין לו איסור ליהנות מבית המקדש. ומכיוון שהם אסורים ליהנות אחד מהשני, והם גרים באותה עיר, בית הכנסת שבאותה עיר נחשב דבר של אותה העיר, ולכל אחד יש חלק בבית הכנסת הזה. אם אסור לאחד ליהנות מאחד מחברי בית הכנסת, אסור לו ליהנות מבית הכנסת. אסורים בדבר של אותה העיר. ואיזו דבר של עולי בבל, שמותר ליהנות, מודר הנאה, כי זה לא שייך לאף אחד, כגון בית המקדש, הר הבית והעזרות, וכן הבור של המים שבאמצע הדרך מבבל לארץ ישראל שקרו וחפרו עולי בבל לצורך אלה שיבואו לעלות לבית המקדש לרגל. ואיזהו דבר של אותה העיר, כגון הרחבה, שם היו מתאספים בתעניות וכדומה, והמרחץ ובית הכנסת, והתיבה שמניחים עליה את ספר התורה כשקוראים בתורה, והספרי תורה, ספרים, כל אלה הם של בני העיר, דברים של בני בבל, אם אדם אסור בהנאה באחד מעם ישראל, מותר לו ליהנות מהם. דברים של בית של אותה העיר, אם אחד מודר הנאה מאחד מבני העיר, אסור לו ליהנות מדברים של בני העיר. ומה עושים באמת אם אחד מבני העיר אסור בהנאה ממישהו אחר מבני העיר? איך הוא יוכל ליהנות למשל מבית הכנסת? אז עושים מיצה כזאת, הכותב חלקו לנשיא. ברגע שחברו שממנו אסור לו ליהנות, כותב שהחלק שיש לו בדברים של אותה העיר יהיו לנשיא, אז מותר לחברו שאסור בהנאה ממנו להיכנס לבית הכנסת. כי עכשיו אין לחברו שאסור לו ליהנות ממנו חלק בבית הכנסת, כי הוא יקנה אותו לנשיא. רבי יהודה אומר, לא רק אם הוא מוסר את חלקו לנשיא, חברו שאסור לו ליהנות ממנו, של חברו שלא, שאסור ליהנות מזה שמוסר חלקו לנשיא, יהיה מותר ליהנות מבית הכנסת. אלא גם אם הוא כותב את זה לכל אחד, גם אם אותו נודר שממנו אסור ליהנות כותב את חלקו לאיזה בן אדם, מותר למודר ליהנות מבית הכנסת, כי כעת כבר אין לנודר שום חלק בבית הכנסת. אחד אם הוא כותב לנשיא ואחד אם הוא כותב לעדיות. מה ההבדל בין אם הוא כותב לנשיא לבין אם הוא כותב לעדיות, שבשביל זה התנא במשנה כתב הכותב לנשיא? שהכותב לנשיא, מיד כשהוא כתב שטר מתנה, הנשיא זכה בחלקו. ואין צריך לזכות את חלקו לנשיא על ידי מישהו ולומר לו, תעשה קניין בשביל הנשיא כדי שהוא יזכה בחלק שלי. גם בלי שום קניין הנשיא זוכה בחלק של המוסר. לעומת זאת, אדם שכותב את חלקו לסתם אדם, לאדיוט, צריך לזכות את חלקו לאותו אדיוט על ידי מישהו שיזכה בשביל האדיוט, בשביל האדם ההוא, בחלק של הנודר, כדי שזה יעבור אליו. וחכמים אומרים, גם אם אתה כותב את החלק שלך לנשיא, אתה צריך לזכות את החלק הזה לנשיא על ידי מישהו. אחד זה ואחד זה צריכים לזכות. ולמה דיברו בנשיא, שאדם מוסר את חלקו לנשיא? אלא בהווה, זה דרך העולם. אדם חושש לכתוב את הנכסים שלו לחברו, כי אולי אחר כך חברו יאסור עליו ליהנות ממנו. אבל נשיא אין דרכו לאסור את ההנאה ממנו על אנשים אחרים. רבי יהודה אומר, אנשי גליל היו כעסנים ובעלי מריבה, כמו שהגמרא מביאה בברייתא. ולכן הם היו הרבה נודרים הנאה אחד מהשני, ונגרם כל מיני מכשולות שהם עברו על הנדרים שלהם, שהם היו משתמשים בדברים של צורכי העיר. לכן עמדו אבותיהם וכתבו את חלקיהם בדברים של העיר לנשיא. בשביל זה אומרת המשנה, שרבי יהודה אומר, אין אנשי הגליל צריכים לכתוב את החלק שלהם לנשיא, כדי להתיר לזה שאסור לו ליהנות מהם, ליהנות מדברים של אנשי העיר. שכבר כתבו אבותיהם את החלק שלהם בדברים של העיר לנשיא, גם בשביל בניהם על ידיהם. אז בדורות האלה, אין לאנשי הגליל חלק בדברים של העיר, הכל שייך לנשיא, לכן מודר הנאה. מהם מותר לו ליהנות בדברים של העיר. במשנה למדנו שאם יש איזה אחד, שאסור לו ליהנות ממישהו, מבני העיר, אסור לו להשתמש בדבר של בני העיר. והמשנה מפרטת איזהו דבר של אותה העיר, כגון הרחבה והמרחץ ובית הכנסת והתיבה והספרים, והגמרא הבינה שההמשך והכותב חלקו לנשיא, זה גם כן אחד מהדברים של אנשי אותה העיר. שואלת הגמרא, מה עם מצער? למה שאדם שאסור לו ליהנות מאחד מבני העיר יהיה אסור לו ליהנות מאחד שכתב את חלקו לנשיא. אמר רב ששת, באמת הכותב חלקו לנשיא זה לא המשך של הרשימה שהם של בני העיר, שאסור למי שמודר הנאה מאחד מבני העיר ליהנות מזה. אלא אחי קטני, אחרי שהמשנה אומרת שאחד שאסור בהנאה מאחד מבני העיר, אסור לו ליהנות מדברים של בני העיר, אז המשנה מפרטת מה תקנתם, ומה תקנתם של אלה שמודרים אחד מהשני, אם הם רוצים ליהנות מדברים של כל בני העיר. יכתבו שניהם את חלקם, אם הם מודרים אחד מהשני, יכתבו שניהם את חלקם לנשיא, ואז הם לא נהנים מדברים של בני העיר, אלא מדברים של הנשיא. זאת אומרת, הם לא נהנים מהדבר של של המודר הנאה, הם לא נהנים מזה שהדיר אותם הנאה, או מזה שממנו הם מודרים בהנאה, אלא הם נהנים מהחלק של הנשיא. זאת אומרת, במילים אחרות, נאמר שהמדיר יש לו חלק בבית הכנסת, כי הוא אחד מאנשי העיר, אז הוא פשוט מוסר את חלקו לנשיא, אז עכשיו כבר אין לו חלק בדברים של אנשי אותה העיר, ולכן זה שמודר ממנו מותר לו ליהנות בדברים של בני אותה העיר. מדלגים על הסוגריים ועוברים ישר לדבריו של רבי יהודה שאומר במשנה, אין אנשי גליל צריכים לזכות את החלק שלהם לנשיא בשביל לאפשר לזה שמודר מימנה ליהנות מדברים של בני העיר, שכבר כתבו אבותיהם על ידיהם, והגמרא מביאה ברייתא תניא, שרבי יהודה מפרט ואומר, מה הסיבה שאנשי גליל מסרו את חלקם לנשיא? כי בדורות הקודמים הם היו קנטרנים, כעסנים, בעלי מריבה היו, והיו נודרים הרבה הנאה זה מזה, ונגרם מכשול שהם עברו על הנדר, ונהנו מדברים של בני העיר. ובגלל זה, בשביל לתקן, הם עמדו אותם אבותיהם של בני הגליל, וכפו אותם עד שכתבו כולם את חלקיהם בדברים של העיר לנשיא, ולכן בניהם כבר לא צריכים לכתוב את חלקם לנשיא, דברים של בני העיר שייכים כולם לנשיא, ולכן גם אחד מודר מהשני הנאה מותר לו ליהנות מדברים שבדרך כלל של בני העיר. משנה הבאה, המודר הנאה מחברו, והמודר הזה אין לו מה שיוכל, והמדיר הזה יש לו לב חם, אדם רחמן, כמו אחד מהסימנים של אלה שעמדו רגלי אבותיהם על הר סיני, שהם רחמנים, והוא רואה את חברו בצרתו שאין לו מה לאכול, הוא רוצה לתת לו, אבל אסור לחברו ליהנות ממנו. מה עושה אותו מדיר? נותנו למאכל ההוא לחברו, לאדם אחר, הוא נותן את זה לשום מתנה, לשם מתנה. ואז כשזה כבר של חברו, אז המודר מותר ליהנות מחברו. לכן עלה מותר בה. אבל זה בתנאי שהמתנה היא מתנה גמורה. אבל היה פעם מעשה באדם אחד במקום שנקרא בית חורון. שהיה אביו נודר עימנו ענה, הוא נדר שהוא לא ייהנה מבנו. והבן היה מסיע את בנו, הנכד של האבא הזה. ומאוד הוא רצה שאבא יוכל להשתתף בשמחה, אבל האבא אסור לו ליהנות מבנו, הוא נדר שהוא לא ייהנה מבנו. ולכן הבן אמר לחברו, תראה, הנכד של אבא שלי מתחתן, אני מאוד רוצה שאבא שלי יוכל לשמוח בשמחה, למרות שאסור לו ליהנות ממני. לכן, החצר שבה נערוך את הסעודה של הנישואין, והסעודה של הנישואין נתונים נערוך, נתונים הינן במתנה לפניך. אבל הוא הוסיף, אותו בן שלא ידע שאסור להוסיף את ההמשך הזה, והוא אמר לו שהמתנה אינה אלא כדי שיבוא האבא שלי ויוכל עמנו בסעודה, כי על ידי שאתה מקבל את החצר וכל צורכי הסעודה הוא נהנה ממך כשהוא נהנה מהחצר והסעודה ולא ממני, ממני אסור לו ליהנות. בשביל זה אני מקנה לך את זה, רק בשביל זה. אז חברו אמר לו, אין דבר כזה. או שאתה מקנה את זה לי, ואז אם אביך נהנה, הוא נהנה משלי. אבל אם אתה מקנה את זה בשבילי, רק כדי שאביך יוכל לבוא, זה לא נחשב קניין. לכן, אם שלי הם, אם אתה הקנית את זה לי, הרי הם מוקדשים לשמיים. אז הנותן אמר לו, מה פתאום? וכי נתתי לך את החצר והסעודה שלי שתקדישם לשמיים? רק אמרתי כדי שאבי יוכל לבוא להשתתף בסעודה. אז המקבל אמר לו, מה, נתת לי את החצר והסעודה שלך לא במתנה גמורה, אלא כדי שתהיה אתה ואביך אוכלים ושותים בשמחת בסעודת הנישואין ומתרצים זה לזה, אבל בעצם אבא שלך עובר על איסור, הוא נהנה משלך למרות שהוא נדר שהוא לא יהנה משלך. ואני שמשתף פעולה עם הדבר הזה, יהיה חלילה האבון תלוי בראשו, אומר על עצמו. ובעצם הוא בא לחדד כאן, אם אתה נותן לי מתנה, זה מתנה גמורה, אני עושה עם החצר והסעודה ככל העולה על רוחי. אם אתה מתחיל להגביל אותי ואומר לי, תשמע, נתתי לך את זה בשביל זה ולא בשביל זה, זאת אומרת, לא נתת לי את זה במתנה גמורה. אם ככה, זה לא מתנה בכלל. ואם כן, אביך, אם הוא נהנה, הוא נהנה ממך ולא ממני. ובאמת ככה אמרו חכמים, כל מתנה שאינה מתנה גמורה, שאם הבן אדם מקדישה, היא אינה מקודשת, אינה מתנה. בהתחלה הגמרא הבינה שמה שהמשנה אומרת, שאפשר, שאם אדם מודר הנאה מחברו ולחברו, זאת אומרת למודר אין לו מה יאכל, נותנו לאחר לשום מתנה, ואז הוא יכול לאכול, כי זה כבר של חברו, ואז המשנה מביאה מעשה, שזה לא מועיל על ידי שאתה נותן את הסעודה והחצר למישהו אחר במתנה, כדי שהמודר יוכל לאכול. אז הגמרא שואלת, מה המעשה הזה של אחד מבית חורון בא להסתור את היתר? בדרך כלל התנא בא לחזק את דבריו, מבאר את הגמרא, כמו שכבר ביארנו במשנה עצמה, חסורי מחסרה ואחי קטני, הלשון של המשנה חסר וכך צריך לשנות, שמתי אנחנו אומרים שאם המדיר מסר את הסעודה לחברו, מותר למודר ליהנות, כי הוא נהנה מחברו ולא מהמדיר, זה דווקא כשהמתנה היא מתנה גמורה. אבל אם הוכיח סופו על תחילתו שהמתנה לא הייתה מתנה גמורה, אסור המודר ליהנות מהמתנה, ועל זה מגביעים את המעשה לחזק. מעשה באמת נמי בבית חורון, באיזה אחד מהתושבים, דאבה שאצלו בסיפור סופו מוכיח על תחילתו, כשהוא לא נתן לה מקבל מתנה להקדיש את החצר והסעודה, הוכיח על תחילתו שמתנה לא הייתה בכלל מתנה. ובאמת באופן כזה, אסור למודר ליהנות מהאוכל הזה. מביאה הגמרא שתי לשונות בדבריו של רבה, באיזה אופן עכשיו סופו מוכיח על תחילתו. לפי לשון ראשון אמר רבה לא שנו, שהמתנה לא מועילה והאיסור נדר נשאר, אלא דאמר לי הנותן למקבל בשעה שהוא נותן אותה מתנה, ואינן לפניך, אלא כדי שיבוא אבא. רק בשביל הצורך הזה. אבל אם אמר לי הנותן למקבל, אני נותן לך את החצר והסעודה, שיהיו לפניך, שיבוא אבא ויוכל. הוא לא אמר אלא בשביל זה, שהמתנה רק בשביל זה, אלא הוא נתן את זה מתנה גמורה. ומה שהוא אומר לו שיבוא אבא ויוכל, זה אם אתה תסכים שיבוא אבא ויוכל, הוא יוכל לאכול, ומדעתך הוא דאמר לי. אז באמת, יהיה קניין גמור, ויהיה מותר באמת לאבא ליהנות מהסעודה. לפי לשון אחר, לשנה אחרינה אמרין לה את דבריו שאמר רבה, לא תימה, אל תאמר שהטעם שהמתנה לא חלה, אם מפני דאמר לי, הנותן המקבל ואינם לפניך, אלא כדי שיוכל אבא. ורק אז הוא דאסור. אבל אם אמר לי, הנותן המקבל, אין לפניך, ואם אתה מסכים שיבוא אבא ויוכל, אז מכיוון שהוא לא יתנה, המתנה חלה ומותר לאבא לבוא לאכול, כמו שאמרנו בלשון הראשון. אלא לפי הלשון השני, גם באופן הזה, אפילו אם אמר לי, הנותן המקבל, אין לפניך, ולפי החלטתך, אם אתה תסכים, רק אז יבוא אבא ויוכל, בכל זאת זה לא מתנה, ואבא אסור לו לבוא ולאכול, ומה איתה? מה? למה אסור? סעודתו מוכחת עליו. ברור לנו שהסיבה שהבן נותן את הסעודה לחברו, זה רק כדי שאבא יוכל לבוא לסעודה. אז גם אם אין בלשון שלו תנאי, בכל זאת המעשים שלו מוכיחים שהוא נותן את הסעודה בתנאי לאותו מקבל, רק כדי שייתן לאבא שלו להשתתף בסעודה של הנישואין של בנו. מספרת הגמרא, הוא גברא היה איזה אדם שהשם ישמרנו היה לו בן גנב. דאבה לברדה ושמית כיפה דקיתנה, היה לו בן שהיה גונב אגודות פשטן. ואבא לא רצה שבנו ייהנה מנכסיו. אסרינו לנכסי עלי. הוא נדר שהנכסים שלו יהיו אסורים על בנו בחייו של האבא, וגם אחרי הסתלקותו לעולם שכולו טוב. אז האנשים אמרו לו, לאבא, אמרו לי, למה אתה אוסר על הבן שלך את נכסיך? אולי הנכד שלך, הבן שלו יהיה תלמיד חכם, ויהווה בר ברך צובה מרבנן, אם הבן של הבן שלך יהיה תלמיד חכם, מהי? גם אז אתה לא תרצה שהוא ייהנה מהנכסים שלך? בוודאי שתרצה שהוא ייהנה מנכסיך. אבל אם אתה מונע מהבן את הירושה, גם הנכד לא יוכל לרשת. אז הוא באמת הסכים, אמר לאון, אתם צודקים, ולכן אני אומר, לקנה ידין, הבן הזה יקנה את הנכסים שלי ביחד עם שאר אחיו, אבל הקניין לא יועיל לו שהוא יוכל בעצמו ליהנות מהנכסים, אלא בתנאי שיהווה בר ברית צובה מרבנן, אם בנו של בני יהיה תלמיד חכם, רק אז לקניה, שהנכד יוכל לקנות. זאת אומרת, אני מקנה את זה לבן כדי שיוכל להקנות את זה לנכד, אם הנכד יהיה תלמיד חכם, אבל הבן לא יקנה את זה. מה היא? שואלת הגמרא. האם הנכד יזכה בחלק של אביו בירושה או לא? מביאה הגמרא שהיה בזה ויכוח. אמרי חכמי פומפדיטה, שבאופן של אדם אומר לבנו, קני על מנת להקנות. הרי זה המקרה כאן. שאבא מקנה לבנו רק כדי שהוא יקנה לנכד, אם הנכד יהיה תלמיד חכם. זה המקרה. וכל קני על מנת להקנות, לא קני. שאתה מקנה למישהו, ואותו אחד לא קונה בעצמו, אלא רק כדי להקנות למישהו אחר, אין בזה קניין. הקניין לא חל, לא קני. ורב נחמן חלק, הוא אמר, שגם אם אני נותן לך שתקנה רק על מנת להקנות למישהו אחר, הקניין הוא מועיל. מה הראיה? אתה הולך למכור מכירת חמץ אצל הרב. אז אם זה רב שרוצה לעשות ככה כי מכירת חמץ מהודרת, הוא נותן לך איזשהו חפץ, ואומר לך, תעשה קניין. או חתן, למשל, גם כן מקובל בדרך כלל, שהמסדר קידושין מבקש, תעשה קניין. מבקש מהחתן שיעשה קניין. מה זה הקניין הזה? זה קניין חליפין, קניין סודר. דה סודרה, אדם, למשל, מקרה שלישי, רוצה למכור קרקע. הוא אומר לה, אז ככה, הוא אומר לקונה, הקונה אומר למוכר יותר נכון, כך סודר, אתה תזכה בו בבגד, וכשאתה תעשה קניין בבגד, זה יהיה קניין סודר, קניין חליפין, אתה זוכה בבגד, ואני בתמורה לזה זוכה בקרקע. אנחנו מתחלפים, אתה מקבל את הבגד, אני מקבל את הקרקע. זה, בדרך כלל, בן אדם לא מתכוון לתת למוכר של הקרקע את הסודר. מה יש לו לעשות עם הסודר הזה? בדרך כלל הכוונה היא רק בשביל הקניין, תחזיר לי את זה אחרי זה. זה כמו קני על מנת להקנות הוא. תקנה את הסודר כדי להקנות לי את הקרקע. אתה רואה מכאן שגם אם עושים קניין על מנת להקנות, זה תופס גם כאן. אפילו שהבן קונה על מנת להקנות לנכד, זה קניין. דוחה הגמרא, זה לא ראיה. אמר רב אשי, ומן לי מלן, מי אמר לנו? דסודרה, שבקניין סודר, אם המוכר תפיס לי, אומר, וואה, זה סודר מספר אחד בעולם. אני רוצה את זה אצלי. והוא תופס את זה, משאיר את זה, לא מחזיר את זה לקונה. מי אמר שהוא לא מתפיס? מי אמר שהוא לא זכה בזה? זה רק מנהג שבדרך כלל מחזירים את הסודר. וזה כן עכשיו קניין גמור. הוא לא קונה רק על מנת להקנות, הוא קונה על מנת לקנות. ובנוסף, יש פה קניין חליפין שהוא גם זוכה. זאת אומרת, אני קניתי את הסודר, אתה קונה את הקרקע, אבל מי אמר שהסודר הזה שאני קונה זה לא קניין גמור? תגיד תודה רבה שהחזרתי לך. מי אמר שאם הייתי משאיר את זה אצלי, זה לא היה קניין בשבילי? ועוד הבדל. גם אם נאמר שסודרה, שקניין סודר, אני חייב להחזיר לך את הבגד. קני על מנת להקנות הוא. אבל קניין סודר זה שונה. כי זה קני מנהשת. אני קונה על מנת להקנות, נכון, אבל מתי להקנות? הרגע. אתה רוצה את הקרקע? אין בעיה. אתה מביא לי סודר, אני עושה קניין בסודר, באותו רגע אתה קונה את הקרקע. זה קניין מיד. אבל הלין נכסין דעדין, אותם נכסים של האבא, שהוא מקנה לבנו כדי שיקנה לנכדו, אם נכדו יהיה תלמיד חכם. למתי קני? מתי דעתו של האבא שהבן יקנה את הנכסים? לכי אבא, בר ברי, צובה מרבנן, כשהנכד יגדל בתורה, ויהיה תלמיד חכם. והרי לכי אבא, עד שהנכד יהיה תלמיד חכם, כבר עבר הרבה זמן מהקניין. אז אם נאמר, יקנו את זה לבן, על ידי קניין סודר, שהבן נתן לאבא סודר, ובזה הוא קנה את הקרקע בשביל לקנות, להקנות לבנו, לנכד. הרי עד שהנכד יהיה תלמיד חכם כבר הדר סודר עליהם, הרי אבא שלו כבר קיבל אבא שלו כבר מסר לו בחזרה את הסודר. וכן אם הוא יקנה לו את זה בחזקה, כבר נגמר הקניין עד שהבן הזה יהיה תלמיד חכם. ולכן הוא לא קונה. בכל אופן דעתו של רב נחמן, שאם אדם מקנה לחברו על מנת שיקנה לאחרים, הקניין תופס. אמר לי רבה לרב נחמן, והמעשה שהיה במשנה שלנו, שהבן רצה שאביו יבוא לחתונה, אבל אביו אסור בהנאה ממנו, אז הוא נתן מתנה את החצר והסעודה לחברו. זה היה מתנת בית חורון. המעשה הזה היה בבית חורון. דקני על מנת להקנות הוא. הרי הבן נתן את זה מתנה לחבר שלו, כדי שחבר שלו יקנה את זה לאביו. ולא קקני. ראינו במשנה שהוא לא קנה אותו חבר. במקרה שכל הקניין היה רק כדי שיבוא אבא ויוכל עמנו. אומרת הגמרא, רב נחמן השיב כל מיני תשובות על הקושייה הזאת. כי רבא הקשה את זה בכמה פעמים, וכל פעם הוא השיב לו תשובה אחרת. זמנין, לפעמים רב נחמן אמר לי שיש הבדל. מתנת בית חורון, אתה יודע למה החבר לא קיבל את החצר והסעודה? משום דסעודתו מוכחת עליו. זה שבא לעשות כאן חתונה והוא רוצה שאביו יבוא, ולכן הוא נותן את המתנה לחברו, מוכח שהוא לא באמת התכוון להקנות. הוא לא באמת התכוון להקנות את זה לחברו, הוא רק רצה שאביו יבוא. וזמנין, פעמים אחרות, רב נחמן אמר לי, שהמשנה שלנו זה כמו דעתו של רבי אליעזר. המשנה שלנו מאוד מחמירה. כמו דעתו של רבי אליעזר, שגם כן מאוד מחמיר בנדרים. דאמר, למשל, דוגמה אחרת, אפילו דבר שהוא ויתור, דרך כלל אנשים מבטרים אחד לשני, זה לא דבר שהוא ממש הנאה, כמו שאדם נותן לשני פירות. אני יכול לעבור בחצר שלך, ללכת לאיזה מקום, לקצר את הדרך דרך החצר שלך, בדרך כלל אנשים מבטרים, אם זה לא חצר ככה שמורה או משהו כזה, סתם איזשהו דרך קיצור, בדרך כלל אנשים מבטרים. בכל זאת רבי אליעזר אומר שאם בא לחצר, יש נדר, זאת אומרת, מי שרוצה לעבור כאן אסור בענה מבעל החצר, אפילו שבעל החצר מבטר לכולם לעבור בחצר שלו, בכל זאת אותו מודר יהיה אסור לו לעבור שם. אז אותו דבר גם כאן, אנחנו רואים שיש רבי אליעזר כל כך מחמיר, אז גם כאן הוא מאוד מחמיר, שקני על מנת להקנות, אפילו שרב נחמן בדרך כלל סובר שזה מועיל, התנא במשנה שלנו מחמיר והוא סובר שזה לא מועיל. אפילו שמעיקר הדין הקניין חל, באיסור נדר מחמירים שאבא לא ייהנה מהחצר והסעודה של הנישואין. מביאה הגמרא קושיה נוספת על רב נחמן, במשנה שלנו תנן, אמרו חכמים, לעניין הסיפור של החתונה בבית חורון, כל מתנה שאינה ניתנת מתנה גמורה עד כדי כך, שאם המקבל הקדישה לבית המקדש, תהיה מקודשת לבית המקדש, אינה מתנה. מה בא לרבות כל מתנה? להטויי מאי? לאו להטויי המילתא דקיפי? וכי זה לא בא לרבות את אותו סיפור של הגנב שגנב קיפי, גנב אגודות של פשטן? שגם בדיני ממונות, במקרה כזה זה לא יחשב מתנה? למשל, אבא שמקנה חלק בנכסים שלו לבנו, שהשם ישמרנו שהוא גנב, כדי שאם בנו יהיה תלמיד חכם הוא יזכה בנכסים, ובכל זאת אומרת המשנה, שאם זה לא מתנה כזאת, שבאנם יש לו כוח להקדיש לבית המקדש, זה לא נחשב מתנה בכלל, אז קשה לרב נחמן שמה שזה כן נחשב מתנה, אתה רוצה לגמרא לא, מה שכתוב כאן, כל מתנה, זה לא בא לרבות גם בדיני ממונות שהקניין לא חל, אלא זה בא לרבות לעתויי, לישנה בתרה דשמעתי דרבה, את הדברים של רבה לפי הלשון השני, ששם אמרנו שיש שני דרכים איך בן מקנה את החצר והסעודה לחברו כדי שאביו יוכל לבוא לסעודה. המקרה שהסברה הכי פחות אומרת שבאמת אבא יוכל ליהנות, זה כשהוא אומר מפורש למקבל, אתה מקבל את החצר והסעודה כדי, בתנאי שאבא יוכל לבוא לסעודה. שעל זה אמרו כל מתנה כזאת אינה מתנה. ומה בא לרבות כל? גם במקרה השני, שלפי הלשון הראשון זה כן מועיל, אבל לפי הלשון השני זה לא מועיל. איזה מקרה? הוא אומר לו, תשמע, אני נותן לך את החצר, אני נותן לך את הסעודה, אם אתה לא רוצה לתת לאבא רשות לאכול, זכותך. אם אתה תרשה לו, הוא יוכל לבוא. גם במקרה כזה, מכיוון שהסעודה מוכחת, תשמע, בשביל מה עכשיו אתה נותן את החצר והסעודה מתנה לחבר שלך? מה קרה פתאום שאתה מחלק מתנות? בדרך כלל בחתונה מקבלים מתנות, ככה בכל אופן המנהג. אז איך אתה פה פתאום נותן מתנות לחבר שלך? זה רק כדי שאתה רוצה שאביך יפאר את שמחת הנישואין. אז אם כן, זה לא נחשב שבאמת נתת מתנה לחבר. זה מה שבא לרבות כל מתנה, שבאמת הקניין לא חל. אדרן הלך פרק חמישי, פרק השותפין, ועד כאן דף ממחת.